חולין, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת, את הפרק השני, מסכת חולין, פרק השוחט. השוחט אחד בעוף, סימן אחד מתוך שתי הסימנים שיש בצוואר של העוף, הקנה שדרכו עובר הנשימה, הוושט שדרכו עובר האוכל והשתייה, צריך לחתוך את שתי הסימנים האלה. בבהמה, בעוף מספיק לחתוך סימן אחד. אז אדם השוחט אחד בעוף, ושניים, שני הסימנים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של כל אחד ואחד כמוהו. מספיק רוב, לא צריך את כל הסימן. רבי יהודה אומר, בעוף לא מספיק שהוא חתך את שתי הסימנים, אלא עד שישחוט גם את הורידים, בשביל להוציא את כל הדם. מה קורה אם הוא חתך חצי אחד בעוף, וזהו? זה לא מספיק. וגם אם הוא חתך אחד וחצי, סימן אחד הוא חתך, וזה בסדר, אבל זה לא מספיק. הוא צריך גם לחתוך את הסימן השני, לפחות רוב. אבל בסימן השני הוא חתך רק חצי. בבהמה, שחיטתו פסולה. אבל אם הוא חתך רוב אחד בעוף, ורוב שניים בבהמה, אז שחיטתו תהיה כשרה. אומרת הגמרא, השוחט אחד בעוף, ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה. רגע, הוא חתך שתי סימנים בבהמה, אז למה שחיטתו כשרה בדיעבד? לכתחילה לא? שניים בבהמה לכתחילה לא? כמה אתה רוצה שהוא יחתוך? עד כמה לשחוט ולהזין? עד כמה זמן, כמה אתה רוצה שהוא יחתוך? לא מספיק משהו, חתך שתי סימנים? אין יותר סימנים. מתרצת הגמרא היא בהתאמה, האחד בעוף. מדרבנן, לכתחילה צריך לחתוך גם בעוף את שתי הסימנים, כדי שאם יתירו לחתוך רק סימן אחד, כמו דין התורה, אולי בן אדם לא יחתוך את הרוב. אז לכן אמרו שלכתחילה יחתוך שתיים, ככה שגם אם יחתוך רוב אחד, בדיעבד זה יהיה בסדר. אבל זה כתוב שבדיעבד אם הוא שחט רק סימן אחד שחטתו כשרה, והיא בית אימה, הרובו של אחד כמוהו, שהכוונה פה גם כן על בהמה, על כל אחד ואחד, רובו של כל אחד ואחד כמוהו, כי לכתחילה לא מספיק לחתוך רוב, צריך לחתוך הכל, אבל בדיעבד אם הוא חתך רוב זה גם יהיה כשר. עכשיו אנחנו למעשה צריכים ללמוד דבר מאוד מאוד יסודי, בדיני שחיטה, איפה שוחטים? איפה שוחטים? בצוואר. מה המקור לזה? אז הגמרא עכשיו מביאה לזה מקור. קמש סימן, המילים קמש זה ראשי תיבות, או בכל אופן לא רק ראשי תיבות, זה מרמז את השמות של החכמים שמביאים כל אחד מהם ניסיון מאיפה ללמוד שהשחיטה היא דווקא בצוואר. אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר? לא מהאוזן, לא מהאף. שנאמר, ושחט את בן הבקר, ושחט... זה כמו שתי מילים, שח-חת. ממקום ששח, שהוא מקופף, חתהו, משם תנקה את הדם שלו, תחתוך את הורידים ואז הדם יצא. ממאי דאי חתהו לישנה דדיקויי הוא, מי אמר לך שחיתוי זה לשון ניקיון? אומרת הגמרא, דכתיב וחיתה את הבית, תיהר, ניקה. מקור נוסף לזה, והיא בעתה ממאחה, תחתני. באזוב ואת הר, רואים מכאן שחיתוי זה לשון ניקיון. שואלת הגמרא, רגע, אתה מחפש מקום שכפוף? הזנב, הוא תמיד כפוף. ועם המזנבו, עונה הגמרא, כשכתוב שח, חת, תחתוך מקום שהוא מקופף, ולא כפוף. שח, מכלל שזקוף בעינן. הזנב הוא כל הזמן כפוף, הוא לא מקופף. יש הבדל בין דבר שמתכופף, כי הוא תמיד זקוף, לבין דבר שהוא כל הזמן שפוף וכפוף. אז כשהתורה אומרת שח, זה דבר שמתכופף, לא דבר שמקופף כל הזמן. אז הזנב מקופף כל הזמן, הצוואר הוא זקוף, לפעמים הוא מתכופף. אז משם זה המקום. שואלת הגמרא, ואז המשלימה הגמרא, והשח ועומד הוא הזנב כל הזמן מקופף. שואלת הגמרא, ואם מאוזנו, הרי את האוזן גם אפשר לכופף כשרוצים. אז אולי משם ישחטו. עונה הגמרא, בעינן דם הנפש ולקה. אין ורידים שם מרכזיים, שמשם יצא עיקר דם שהנפש תלויה בו, שזה צריכים בשביל, בעיקר בשביל קורבנות. הרי הפסוק ושחט את בן הבקר עוסק בקורבן, בשביל לקבל את הדם של הנפש ולזרוק על המזבח, בשביל לחפר את הקורבן. שואלת הגמרא, ואימא דקרה ואזיל עד דם הנפש. אתה יודע מה, אתה מחפש את הורידים, את העורק הראשי, בשביל שיצא דם הנפש, שיחתוך מהאוזן של הבהמה, עד שהוא ימשיך לחתוך, עד שיגיע לאחד מהעורקים הראשיים, ויצא לו דם הנפש. ותו, שאלה נוספת, שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנהלן, זה חמשת הדברים שמעכבים בשחיטה, שלמדנו את זה הלכה למשה מסיני, שככה חייבים לשחוט. אחד, הערכנו בעבר, נקצר, החמשת הדברים, זה דבר ראשון, שהייה. הכוונה שכשחותכים צריך לחתוך מיד את הכל, לא לעשות הפסקה באמצע, באמצע החיתוך. זה אם אדם שוהה, זה פוסל. דבר שני, דרסה. דרסה זה הכוונה שכשחותכים צריך להוליך את הסכין החוצה ולהביא חזרה אליו. אבל לא לדרוס פנימה, ישר. דבר שלישי, חלדה. הסכין צריך להיות בגילוי, זאת אומרת, צריך לחתוך שהסכין יהיה מחוץ למקום השחיטה כל הזמן, הוא חותך, אבל הוא גלוי. כשהוא תוחב את הסכין בין שתי הסימנים לדוגמה, אז הוא למעשה כמו חולדה שנכנסת בתוך מנערה כזאת, בתוך מערה, הדרה, בתוך כאלה מין חורים. זה נקרא חלדה, שהוא מכניס את הסכין, נועץ את זה פנימה, ולא חותך חיתוך לכל האורך של הצוואר. דבר נוסף, הגרמה, הטיה של הסכין לחוץ למקום השחיטה. ועיקור, הכוונה כשקוראים את הסימן, במקום לחתוך אותו בחדות החלקה של הסכין, זה נחשב הפסול החמישי. בכל אופן, מאיפה המקור שכל הדברים האלה פוסלים בשחיטה? מאיפה המקור? אל הגמרא, זה נאמר לך במסורת, הלכה למשה מסיני. אז זה אותו דבר גם כן. שחיטה מן הצוואר נמי, גמרא, יש ששוחטים מהצוואר, זה גם כן במסורת. וקרא למה יעתה, אבל אם כן, אם הדין של שחיטה מהצוואר, לומדים מהלכה למשה מסיני, לשמוע צריך את הפסוק ושחט. מה זה בא ללמד? אומרת הגמרא, דלא לשוויי גיסטרה, שלא יחתוך לשתי חלקים, שתי חתיכות כמו גיסטרה. ברגע שהוא חתך וניקה את הדם, הוא חתך תברידים, הוא לא צריך לשבור גם את העצם של המפרקת ולחתוך את העצם, כדי שהראש יצא לגמרי מהגוף, אלא מספיק שהוא ניקה על ידי חיתוך הסימנים והברידים, וזה זה מספיק. טוב, אם כן למדנו מקור אחד שניסו להביא, לזה ששחיטה היא מהצוואר. עכשיו הגמרא מביאה מקור שני. רב יימר אמר, אמר קרא וזבחת. המילה זבחת מתחלקת לשתיים. זב חת. ממקום שזב, אדם זב שם, שם חתהו. שם תשבור אותו ותחתוך אותו. שם זה העורקים הראשיים בצוואר. אומרת הגמרא, מהי משמע דאי חתהו לשנת המדברו? מה הקשר בין המילה חתהו ללשון שבירה? מי אמר שזה לשון שבירה? אומרת הגמרא, שהפסוק אומר, דכתיב, אל תירא, אל תפחד ואל תאיחת, אל תשבר, אל תשבר. ואימא מחותמו, זה מקום זב חותכים, באף יש הרבה שזב שם תדיר. עונה הגמרא, זב על ידי חיתוי בעינן, והאי זב מאליו הוא. אנחנו מחפשים מקום שזב רק על ידי חיתוי, על ידי שבירה, אבל לא החותם, האף, זב תמיד, גם בלי שבירה. אז לכן שם זה לא המקום של השחיטה. ואימא מליבו, מה שכותב, אם תתקע בו סכין, הוא זב דם הרבה בלב, אז אולי שם המקום השחיטה. אומרת הגמרא, אז אם כן זה לא ראיה שזה מקום הצוואר. ותו, עוד שאלה. טוב, בוא נאמר שבאמת לומדים מהפסוק הזה. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, מאיפה תלמד את זה, מאיזה פסוק? שהייה, כל החמשת הדברים שמעכבים בשחיטה שקודם הסברנו, שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור, שהם חמשת הדברים שמעכבים בשחיטה מנהלן, מאיפה אתה יודע שמעכבים בשחיטה? אז מאיפה אתה יודע את זה? אל הגמרא, קיבלת את זה במסורת, הלכה למשה מסיני, אז זה ששחיטה מן הצוואר נע מגמרא, זה ששוחטים דווקא מהצוואר ולא ממקום אחר, זה גם כן מסורת שקיבלנו הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, אבל מה עושים עם הפסוק של וזבחת? וקרא, וזב, חת, למאי אתה? אז וזבחת, שמחלקים אותו לשתי מילים, זב חת, מה הוא בא ללמד אותנו? אומרת הגמרא, דלא לשוויי גיסטרה, שלא תעשה את החיתוך של הצוואר, ותחתוך אותו לגמרי לשתיים את הראש מהגוף, כמו גיסטרה שנחתך לשתיים, אלא מספיק שחתכת את שתי הסימנים ואת העורקים הראשיים, ואז כשכל הדם זב, זה מספיק, השבירה הזאת היא מספיקה, לא צריך גם לשבור את העצם של המפרקת, ולחתוך את הראש לגמרי מהגוף. מקור שלישי. דבי רבי ישמעאל טענה, ושחט, אל תקריא ושחט אלא וסחט, סח, חט. מה זה סח? ממקום שסח, שהוא מוציא כל שזה בצוואר, שם חטאו, תנקה ממנו את הדם. שואלת הגמרא, ואם על מלשונו שהוא גם מסייע להוציא את הכל, הלשון? בעניין דם הנפש ולקה, בלשון אין עורקים ראשיים שמשם יצא דם הנפש. שואלת הגמרא, ואם הדקרה על ידי חיתוך והזיל, והוא הולך עד דם הנפש, עד שהוא מגיע לאיזה עורק ששם יצא לו דם הנפש, ושם יתקיים הניקוי של דם הנפש של הדם. אומרת הגמרא, ותו, שהיה הדרסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנעלן. אם אתה אומר שכל דבר צריך דווקא פסוק ללמוד, כמו שאתה רוצה ללמוד את השחיטה מהצבא מפסוק, אז מאיפה תלמד את חמשת הדברים המעכבים בשחיטה? אלא לומדים את זה מגמרא, לומדים את זה מהלכה למשה מסיני במסורת. אז אם כן, שחיטה, שחיטה שהיא צריכה להיות מהצוואר, שחיטה מן הצוואר נע מגמרא, לומדים את זה במסורת, הלכה למשה מסיני. שאת השאלה מה עושים מהמילה ושחט, שדורשים אותו וסך חט, אלא קרא וקרא למאי אתה, אומרת הגמרא דלא לשביה גיסטרה, שלא אחתוך את המפרקת, כי במקום שסך, שם אחת, שם תנקה אותו, אבל מספיק לנקות את הדם, לא צריך לחתוך גם אחר כך את העצם של המפרקת, שזה מיותר לגמרי בשחיטה. אז אם כן, עד לכאן המסקנה שלנו היא, הבאנו פה שלושה מילים שחילקנו אותם לשתיים, ואמרנו מקום ששח, חת, תנקה. אחרי זה אמרנו מקום שזב, חת. אחרי זה אמרנו מקום ש... סך, שהוא מוציא קול, שמה תנקה. ובסופו של דבר, את כל שלושת הפסוקים האלה דחינו, ואמרנו שקיבלנו את זה במסורת, הלכה למשה מסיני. בסדר. עכשיו הגמרא מביאה, אבל מקור אחר. ותנה, מייתי לה מאחה. הברייתא בתורת כהנים מביאה מקור לזה ששחיטה מהצוואר מהמקור הבא. דתניא רבי חייא אמר, מניין לשחיטה מן הצוואר? שנאמר, וערכו בני אהרון הכהנים, יסדרו בני אהרון הכהנים את הקורבן עולה שמקריבים, הרי את כולם מקטירים על גבי המזבח, היו מחלקים את זה חלקים חלקים, ואז מעלים, הכהנים מעלים אחד אחרי השני את כל האיברים על גבי המזבח, את כל הנתחים, את כל החלקים על גבי המזבח. צריכים לערוך את זה. אז כתוב, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. שאין תלמוד לומר את ההמשך של הפסוק, את הראש ואת הפדר. למה? כי הרי זה גם כן חלק מהחלקים שמעלים. מה צריך להגיד את הראש ואת הפדר, הכוונה את החלבים? מה צריך להגיד את זה? ומה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? ועל הראש ופדר בכלל כל הנתחים היו. הרי ראש ופדר זה בכלל כל הנתחים. מה צריך להגיד את זה בנפרד? אתה יודע למה? למה יעצו לפי שנאמר והפשיט את העולה וניתח? אחרי שחותכים את הקורבן, שוחטים את הקורבן עולה, מקבלים את הדם, זורקים, עושים את כל מה שצריך, באים לטפל באיברים בשביל להקריב על המזבח, אז מפשיטים מהגוף של הקורבן עולה את האור, ואז אחר כך מחלקים את הגוף לחלקים לפי האיברים. אבל את הראש לא מנתחים, לא מפשיטים, את הראש לא מפשיטים ממנו את האור, אלא הראש נשאר עם האור, אפילו עם הצמר, עם השיער, הכל. כל מה שמחובר אליו, מקטירים יחד איתו. אין לי אלא שקרויים נתחים, אלא נתחים שישנם בכלל הפשטה. כתוב, והפשיט את העולה וניתח. זאת אומרת, רואים מכאן שמה שהפשיטו את האור ממנו, הוא נקרא נתחים, אותו מנתחים. אז אם כן, הייתי חושב שרק השאר הנתחים שישנם בכלל הפשטה, רק הנתחים שמפשיטים מהם את האור, רק הם נקראים נתחים שמסדרים על המזבח. ועל הראש? מניין לרבות את הראש שכבר הותז לפני ההפשטה של האור, ואותו הרי לא מפשיטים ממנו את האור. מאיפה נלמד שהוא גם נקרא נתח? לכך, תלמוד לומר, את ראשו ואת פדרו והערך, שגם אותו עורכים יחד עם שאר הנתחים. מדקה אמר, את הראש שכבר הותז? רק הראש הותז? כי שחטו, אז את הראש התיזו, סימן שמה חתכו? את הצוואר, זה הסימן שהשחיטה היא מהצוואר. מכלל דשחיטה מן הצוואר. אבל אם אתה אומר שרק הראש נחתך מכל הגוף, אז מה חתכו? חתכו את הצוואר. עוד מקור. טוב, את המקור הבא נראה בהמשך. בכל אופן, עכשיו הגמרא דנה בברייתא הזאת. ותנה, פתח בראש ופדר, ומסיים בראשו ופדרו. הוא מביא שתי פסוקים אחרים. בהתחלה מדבר על ראש פדר, אחר כך הוא מביא ראשו פדרו עם וו בסוף. אז מה לומדים מכל אחד מהפסוקים? עונה הגמרא אחי כאמר, מניין לרבות את הראש שכבר הותז, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. הראש והפדר, מזה לומדים, את הפדר נראה תכף מה לומדים, אבל מהראש לומדים שמה? שמסדרים אותו ביחד עם כל הנתחים, למרות שלא הפשיטו ממנו את האור. וראשו ופדרו למה לי? מה לומדים וראשו ופדרו שכתוב ואף בסוף? באי לי לקדטניה, מניין לראש ופדר שקודמים לכל הנתחים. כשבאים להעלות את כל האיברים על המזבח, אז יש כהן שמחזיק את האיבר, את הרגליים, זה מחזיק את החזה, זה מחזיק את הראש. מי הולך קודם? הראש, וביחד איתו החלב, הם בראש הרשימה. הם הראשונים שעולים על המזבח. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו והערך, שהראש והפדר, החלבים, הם הראשונים שעורכים אותם ומניחים אותם על המזבח. טוב, אז למדנו את המקור של ראשו ופדרו, שהם הראשונים, בסדר. אבל מה לומדים מראש ופדר? שהראש, גם הוא חלק מהנתחים, אבל מה עם הפדר? מה עם החלבים? שואלת הגמרא, ופדר כמה? דכתב רחמנה, למה לי? אומרת הגמרא, מבעילה לכדתניה. צריכים את הפדר בשביל הברייתא הבאה. כיצד הוא עושה? כשהוא בא להעלות את הראש של הקורבן עולה על גבי המזבח, הוא לא לוקח את הראש ככה עם המקום החיתוך, זה לא מתאים להעלות את זה ככה למזבח, צריך להסתיר את זה, את המקום החתוך. אז חופה את הפדר על בית השחיטה, הוא מעלה, הוא מכסה עם חלב את המקום איפה של השחיטה, שהסימנים, שכל החיתוך, וככה מעלה את זה על גבי המזבח, וזהו דרך כבוד של מעלה, של הקדוש ברוך הוא, שמעלים את הראש בצורה יפה ואסתטית, נקייה. עכשיו הגמרא מביאה מקור נוסף מאיפה לומדים שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר ולא בשום מקום אחר. והאיתנה מייתי לה מהכה. הטענה הזה לומד מהברייתא הבאה. נתניה, הפסוק אומר אחרי שמדברים על כל המושג של טומאת נבלות. טומאת נבלות זה כשלוקחים בעל חיים והוא מת לא על ידי שחיטה כשרה, הוא הופך להיות נבלה. אם מרימים אותו, נטמע מי שמרים אותו. אז אחר כך כתוב שם בפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף. זאת אומרת, עשו פה שידוך, עשו פה זיווג בין הבהמה לבין העוף. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? במה הם בדיוק קשורים אחד לשני? בהמה הרי מטמא במגע ובמסע. אתה מדבר פה על נבלה, נכון? זה היה הפרשה הקודמת שדיברה לגבי טומאה של נבלה, שמטמא כשמרימים אותה, כשנוגעים בה. אז לגבי נבלה, בהמה זה דבר אחד ועוף זה משהו אחר. בהמה, הגמרא מביאה, אבא ברייתא מביאה פה עכשיו את ההבדלים ביניהם. בהמה מטמאה במגע או במסע. בהמה ברגע שהיא נהייתה נבלה, שלא נשחטה על ידי שחיטה כשרה, היא מטמאה כשנוגעים בה, היא מטמאה כשמרימים אותה. זה הכל. ועוף אינו מטמא במגע או במסע, עוף אפילו אם הוא מת לא על ידי שחיטה כשרה, אם ירימו אותו, יעשו לו סבב הופעות, שום דבר לא יטמא. זה לא מטמא במגע או במסע. רק במה זה מטמא בדרך אחרת שתכף נראה. אז אם כן, הבהמה לא דומה בעוף לגבי זה. עכשיו, מה עוף מטמא? עוף מטמא בגדים, הבית הבליעה. עוף, ברגע שנכנס חתיכת בשר של נבלה של עוף טהור, כמו נאמר תרנגול או יונה, עוף שהוא טהור לאכילה, כן, שמותר לאכול אותו. ברגע שהוא לא נשחט שחיטה כשרה והוא הפך להיות נבלה, הוא מת לא על ידי שחיטה כשרה, הוא מטמא בגדים בבית הבליעה. זאת אומרת, כשבן אדם בולע חתיכה מהבשר של העוף הטהור שלא נשחט כהלכה, כשזה מגיע לו לבית הבליעה, אז הוא נטמא. והוא לא רק נטמא בעצמו, אלא גם הבגדים שלו נטמאים. אבל בהמה אינה מטמאה בגדים בבית הבליעה. הבהמה, ברגע שיאכלו כזית מבשר של בהמה נבלה, אז אם האדם נוגע בזה, אז ודאי שהוא נטמא בעצם זה שהוא נגע. אבל אם הגיע איזה חבר ולקח עם איזשהו מזלג, חתיכה בשר מהבהמה הטמאה, מהנבלה הזאת, והוא שם לו בבית הבליעה. והוא לא נגע, הבן אדם ששמו לו בתוך הבית הבליעה, חתיכת בשר לא נגע בבשר. זה רק נגע לו בבית הבליעה, הוא לא נטמא, לא נטמא. אז אם כן, מה שמטמא בבהמה לא מטמא בעוף, מה שמטמא בעוף לא מטמא בבהמה, אז באיזה דבר הם שווים בכלל לעוף והבהמה, שהתורה משווה, זאת תורת הבהמה והעוף, במה שווים הבהמה והעוף? באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? אומרת הברייתא, לומר לך. לומר לך מה בהמה בשחיטה יוצאת מידי נבלה, מאיפה אתה יודע? הכתוב לשחטת בין הבקר. זה כתוב מפורש, על ידי שחיטה יוצאת מידי נבלה, אז היא הופכת להיות באמת שחוטה לא טמאה, אלא אדרבה, אפילו כשרה, חלק, למהדרין למהדרין. אף, עוף בשחיטה. אז לומדים מכאן לעוף שהוא בשחיטה. עכשיו, אם הלאלן בבהמה יהיה מספיק, הרי בבהמה מספיק ברוב שניים, אולי נלמד גם לעוף שיהיה מספיק שיצטרכו, לא שיהיה מספיק, שיצטרכו רוב שניים, אף כאן ברוב שניים. תלמוד לומר זאת, למעט עוף לא צריך רוב שתיים, מספיק רוב של סימן אחד. אצל בהמה צריך לחתוך גם רוב של הקנה וגם רוב של הוושת. אצל עוף מספיק אחד מהם. עכשיו אנחנו מביאים לנקודה שבשביל זה הבאנו את כל הברייתא, להראות שהשחיטה היא דווקא בצוואר. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה הופך שרו מן הצוואר? זה לא פעם אני יודע, בטוח שמכשירים אותו על ידי צוואר. איך? על ידי מליקה. כשיש קורבן מעוף, עושים לו מליקה בצוואר. התורה אומרת, ממול אור פה. אף בהמה, גם כן, הוכשרה מן הצוואר. שואלת הגמרא, אם מה להלן, כמו בעוף, אם אתה כבר לומד מעוף לבהמה, מקום השחיטה, אז תלמד אולי לגמרי מעוף לבהמה, אם מה להלן, ממול אור פה, עורף, אף כאן ממול עורף, אולי נלמד שבאמת צריך לעשות את השחיטה דווקא מהעורף, שם בצד השני, ולא בגרון, לא בצוואר, בבהמה. תלמוד לומר, הוא מלק את ראשו ממול אור פה ולא יבדיל, ראשו של זה ממול עורף, דווקא ראשו של עוף, של קורבן עוף, חותכים ממול עורף בעורף, ואין ראשו של אחר ממול עורף. אבל ראשו של הבהמה לא חותכים ממול עורף, אלא מהגרון, מהצוואר. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, היי זאת שבא למעט עוף, רק עוף ולא משהו אחר, מה יביד לי? אומרת הגמרא, אילב זאת אבה אמינה, מה עוף בסימן אחד, אף בהמה בסימן אחד. אני הייתי לומד אולי שכמו שעוף מספיק לחתוך אחד מהסימנים או כנה או ושת, אז ככה גם בבהמה יהיה מספיק לחתוך רק אחד מהסימנים או כנה או ושת. תלמוד לומר זאת, שדווקא בעוף יש את המושג הזה שמספיק לחתוך סימן אחד ולא בבהמה. כתב רחמנה הזאת. אומרת הגמרא דבר מאוד מרתק. תני בר כפרה. זאת תורת הבהמה והעוף. המשך הפסוק. וכל נפש חיה רומסת במים. אז העוף נמצא פה בחברה טובה. מצד אחד יש לו את הבהמה. זאת תורת הבהמה. אחר כך והעוף. מצד שני, וכל נפש חיה רומסת במים, זה הדגים. אז הוא באמצע בין הבהמה לבין הדגים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. מה זה למלמד? לחייבו בשני סימנים אי אפשר. להגיד שהוא חייב בחיתוך של שתי סימנים, כמו בהמה, זה לא יכול להיות. למה? שכבר הוקש לדגים. דגים לא חותכים אפילו סימן אחד. אז הוא גם הוקש אליהם. אז תגיד לפוטרו בלא כלום, גם תגיד שלא צריך לחתוך אפילו סימן אחד, זה גם אי אפשר שכבר הוקש לבהמה, ובהמה כן צריך לחתוך סימנים. הכיצד, הכשרו, איך באמת, מה באמת עושים? מצד אחד, שתי סימנים אי אפשר, כי הוא גם הוקש לדגים. אז תגיד, הוא הוקש לדגים, אז לא צריך לחתוך אפילו סימן אחד, כמו שדגים לא חותכים אפילו לא סימן אחד. לא, אבל מצד שני, הצד השני שלו הוא מוקש לבהמה. אז איך מכשירים אותו? בסימן אחד. מספיק לחתוך אחד מהסימנים, או את הקנה או את הוושת. שואלת הגמרא, מה? דגים לא שוחטים? מי אתה יודע את זה? טוב, אנחנו יודעים שלא שוחטים דג, אבל מה המקור שלא שוחטים דג? מאוד מעניין. אומרת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה נינו מנהלן. מאיפה יודעים שדג לא צריך לקחת לשוחט בשביל לשחוט אותו? אומרת הגמרא, אילמה משום לכתיב, הצון ובקר ישחט להם. צון ובקר ישחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם. יצטבר להם, לא כתוב לשחוט את דגי הים. אז באסיפה מספיק. מאסיפה בעל מסע גילו, זה לא יכול להיות שמזה שכתוב לשון אסיפה אתה כבר מבטל את תורת השחיטה, אלא מעטה, גבי סלב, כשעם ישראל התלוננו במדבר, אין לנו לחם, אין לנו בשר, אין לנו כלום, תביא משהו לאכול. היה להם מן, אבל כשיהודי רוצה לקנטר תמיד יהיה לו את הדרך. אז הקדוש ברוך הוא הביא להם את העופות שנקראים סלב, עופות מפותמים, משהו שלא קיים, לא רואים דברים כאלה. הביאו להם את הסלב, שם גם כתוב, לשון של אסיפה. ויאספו את הסלב, אך הנעמי דלב בשחיטה, מה תגיד? שלא היו צריכים לשחוט את הסלב? ודאי שהיו צריכים לשחוט. ואמרת לפוטרו בלא כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמה, אמרת לגבי עוף, שאי אפשר לפתור אותו בלי שחיטה, כי כבר הקישו אותו גם לבהמה, ובהמה כן צריך שחיטה, אז עוף כן שוחטים. למרות שכתוב בסלב לשון של אסיפה. אומרת הגמרא, הטעם לגבי הסלב, לא כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחריני. במקום של הסלב לא כתוב, את הסלב תאסוף, ואת הבהמות תשחט. אז אם כן, אני אומר, טוב, אני מדבר פה סתם ככה על אסיפה של סלב, אסור לדבר על אסיפה של סלב, תמיד זה קשור איכשהו לשחיטה? לא, אבל בפסוק שמדבר על שחיטה, ועל בהמות הוא כותב שחיטה, ועל דגים הוא כותב אסיפה, זה באמת אומר שדגים לא צריך לשחוט, כי אם היו צריכים לשחוט גם דגים, היו מביאים את שם יחד. הצון ובקר ודגים ישחט ויאסף להם, צריכים לחבר אותם. אלא מה רואים פה? התורה אומרת שחיטה רק בצון ובקר, ודגים אין שחיטה, מספיק לאסוף אותם ככה. אתם לא כתיב במקום אסיפה במקום שחיטה דאחריני. לגבי סלב, כמו שאמרנו, הוא לא כתוב במקום של אסיפה של אחרים, אבל דווקא הדגים, הכתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחריני. האסיפה של הדגים כתובה כשבתחילת הפסוק כתוב הצאן ובקר ישחט להם. למה על דגים לא כתוב גם שישחט להם? למה שפתאום כתוב אסיפה באותו פסוק? סימן ששם אומרים שלא צריך לשחוט. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. דרש עובר, מה זה עובר? יש כאלה שאומרים שזה שם של אדם, יש כאלה אומרים שזה כוונה אדם שנודד ממקום לנקום, עובר. גלילה, שהיה מהגליל, מה הוא דרש? ככה. בהמה שנבראת מן היבשה, ממה בראו את הבהמה? מהאדמה, מהיבשה. אז החיות שלה מאוד מאוד חזקה, ולכן בשביל לשחוט אותה צריך לחתוך שתי סימנים. הכשרה בשני סימנים, אבל דגים שנבראו מהמים, מן המים. שם לא צריך הרבה שחיטה, הכשרן בבלו כלום, כי אין להם הרבה חיות. לעומת זאת אוף, נברא בשילוב, שנברא מן הרקק, שזה גם מים וגם יבשה. רפש. אז לכן הכשרו בסימן אחד, מצד אחד מהיבשה הוא נברא, מצד שני מהמים הוא נברא. אז ההכשר שלו זה בסימן אחד, פשרה, לא שתי סימנים ולא לא כלום. סימן אחד. מאיפה באמת רואים שהעופות נבראו מהרפש, מהרקק? אמר רבי שמואל קפוטקה, תדע שעופות נבראו מהרקק. שהרי עופות יש להן קסקסת ברגליהם כדגים. ברגל של העופות יש כמו קסקסת כזאת, כמו דגים. למה? כי הם נבראו גם כן מהמים, ושדגים נבראו מהמים. ועוד שאלו, מי שאל, מה שאל, האמת היא שהוועוד שאלו, זה למעשה מדובר פה על איזה שר, קונטרוקוס, זה יותר נשמע כמו שם של תרופה, או של איזה מחלה, או של איזה משהו באמצע. קונטרוקוס, שהיה בטוח שהוא מלומד, פעם קינטר את רבן גמליאל, היה שר רומאי, הגמון רומאי, והוא שאל את רבן גמליאל כל מיני שאלות. חלק מהשאלות אפשר למצוא מסכת בחורות דף ה' עמוד א'. שאל אותו כל מיני שאלות למצערות כאלה. אז הגמרא פה מביא אחת מהשאלות, ועוד שאלו. כתוב אחד אומר, ויאמר אלוקים ישרצו המים, המים, שרץ, נפש, חיה, ועוף יופף, אז יש שרץ, נפש, חיה, זה כנראה דגים, בסדר? ועוף, העופות, שמעופפים, גם הם נבראו מהמים. מאוד מעניין. אז על מה? ממה יעיברו, בסדר? אז העופות נבראו מהמים. וכתוב אחד אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה, מהאדמה, לא מהמים, מן האדמה, מה הוא יצר? כל חיית השדה, בסדר, חיות, ואת כל עוף השמיים. עופות, עוד פעם גם באדמה הם נמצאים. אלמה, מהרה עיברו, אז ממה הם נבראו? מהמים או מהאדמה? אמר לו, מן הרקק נבראו. שזה שילוב בין אדמה לבין מים, זה רפש, מים ואדמה ביחד. ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה. מחליפים, התלמידים שלו החליפו מבטים, זה לא היה נראה להם הפירוש הזה. אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש? קשה לכם שככה נתתי לו תשובה, טייחתי אותו עם איזה תשובה? אני אגיד לכם את התשובה האמיתית. מן המים נבראו. האמת שהעופות נבראו מהמים. ומה שכתוב שם הפסוק, ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה, מן האדמה, כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, שמה שנברא מהאדמה, אמר לא. ההמשך של הפסוק, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. הוא הביא אותם אל אדם הראשון, לראות איזה שם אדם הראשון יקרא לכל בעלי החיים. אז על זה כתוב, את כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. זאת אומרת, זה לא הולך וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. לא. מן האדמה אז רק הוא יצר את כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. זה רק לגבי קריאת השם, על זה נאמר עוף השמיים. מן המים נבראו, ולמה הביאן אל האדם לקרות להם שם? זו הסיבה שהוא הביא אותם לאדם, כמו שקראנו שם בפסוק. ויש אומרים, בלשון אחר אמר לו אותו הגמון, את הלשון הזו דווקא, זו התשובה שאמר לו אותו הגמון, שאת העופות הוא הביא אל האדם, ובלשון הראשון אמר להן לתלמידיו, דווקא את הלשון הראשון זה מה שהוא אמר לתלמידים שלו, אחר כך. משום דכתיב, ואת כל עוף השמיים על ויצר. הפסוק הזה לא מסתדר דווקא, אומר, ויצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים. רגע, את כל עוף השמיים גם כן ויצר השם אלוקים מן האדמה, ואת כל עוף השמיים. מה תגיד? לא, ואת כל עוף השמיים, והיה ואל האדם לראות מה יקרה לו, מה פתאום? הפסוק הזה, ואת כל עוף השמיים הולך על קודם. הקדוש ברוך הוא הביא לאדם הראשון את כל הבעלי חיים לראות איזה שם הוא יקרא להם, לא רק את עוף השמיים. ומה שכתוב פה, ואת כל עוף השמיים הולך גם ממש כתוב קודם, ויצר השם אלוקים מן האדמה. אז לכן, זה, הוא דחה את ה... איך קראו לו שמה? קונטרוקוס, קונטרוקוס, אותו הוא דחה בקש עם התירוץ הזה, אבל את התלמידים שלו, הוא נתן להם פירוש הרבה יותר טוב. אמר להם את ההסבר שבאמת הם נבראו מהרקק, מהרקק, מהרפש, שזה שילוב גם של יבשה וגם של מים, שזה באמת מתחבר מאוד טוב, למה באמת יש לה עופות, הרגליים שלהם יש להם קסקסת, בגלל שהם באמת נבראו משילוב של מים ויבשה ביחד. עד כאן השיעור על דף חף זין.